אנחנו בחלקו האחרון של המאמר ואם מקץ שנתיים ימים. מה שלמדנו שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל ועם ישראל קיבלו את נפלאותיך ומחשבותיך, קיבלו את העניינים הכי נפלאים, ושכל סדר ההשתלשלות, כל העולמות זה עשית. אולם זה רבות, אבל זה עשית, זה עשייה, זה ירידה, זה צמצום. וההמשכה לכל העולמות תלויה בלימוד התורה של יהודי. וכשיהודי מבין את זה, אמור בעצם להיות לו שמחה עצומה בלימוד התורה. שלימוד התורה הוא משפיע על כל העולמות, וזה הפנימיות של הכל. אנחנו נמשיך הלאה. נקרא עוד הפעם את הסוף של השיעור הקודם. ומזה התבונן המשכיל להיות בתורת השם חפצו. להיות סס ועלז בה. אדם צריך להיות שמח ועליז וברוממות הנפש. כמו שכתוב, וכל חפצים לא יישבו בה, אין שום ערך לכל חפצי העולם לעומת התורה. שאפילו חפצים העליונים, אפילו הדברים הנבראים העליונים, למשל, שהוא כעניין שכתוב, כל אשר חפץ הבא יעשה בשמיים ובארץ. וכשאומרים שמיים הם העולמות העליונים, אז אפילו העולמות העליונים ולא יישבו בה, אין להם שום ערך לתורה. שכולם הם כלא ממש בערך הלכה אחת. הלכה אחת שיהודי לומד בתורה, היא משפיעה לכל העולמות, אז אין שום ערך בין כל העולמות לעומת הלכה אחת שיהודי לומד. שהיא, שההלכה הזו שיהודי לומד בתורה, היא מבחינת נפלאותיך ומחשבותיך, זה בא מהנפלאותיך, הפלא האלוקי, מחשבותיך, המחשבה האלוקית, שהתלבשה בלימוד התורה של יהודי. כמו שכתוב בהידרה, שההלכות הן בחינת הנימין ושערות של מעלה, כתוב בהידרה שההלכות זה כמו נימה, כמו שערה, כמו שיש ריבוי שערות ככה, יש ריבוי הלכות ופרטי הלכות, זה הכל כמו נימים ושערות, וכל נימה וכל נימה אחת, דיינו כל שערה, דיינו כל הלכה, לית לעל מין סטימין, זה נותן אור, נותן חום, נותן אנרגיות לעולמות העליונים ביותר. הכל תלוי בלימוד התורה של יהודי. כמו שכתוב בעץ חיים, שכל הנימים ושערות, כל הנימים ושערות, שזה בעצם כל הלכות התורה, הם מבירור רפח ניצוצים. כשיהודי מברר את הרפח ניצוצים, מזה נהיים כביכול ההלכות, הנימים, השערות, ואיפה הבירור נעשה, ותכלית הבירור בעולם הזה, שיהודי פה בעולם הזה מברר את חפצי העולם, וגם מברר את ההלכות ומגיע לבירור ההלכה, זה עצמו עבדת הבירורים, וזה בחינת הנימים והשערות, שכל נימה להיט לעל מינסטימין, כמו שאמרנו. וזהו, כשיהודי מבין את המעלה הזו של התורה, זה גורם לו שמחה גדולה, וזהו, זמירות היו לחוקיך בבית מגוריי. זה מה שדוד המלך אומר, שבבית מגוריי, כשהוא ברח, כשהוא היה בפחד, אז הוא התבונן בנקודה הזו, שחוקיך, שהתורה זה בחינת זמירות. דהיינו, שהיה סס ושמח בהם, היה מאוד סס, מאוד שמח בלימוד התורה, עד שהיו לו כמו זמירות ותענוגים. זה שדוד המלך קרא לתורה, זמירות, זה אמיתי מצד העניין, כמו שאמרנו שיהודי צריך ככה להתייחס ללימוד התורה ולהיות בשמחה גדולה. אבל בפועל דוד המלך נענש על זה שהוא אמר זמירות האלו יחוקך. אלא שנענש על שקרם זמירות. דוד המלך נענש על זה. על מה הוא נענש? הרי אם אמרנו שיהודי צריך ככה להתייחס לתורה, אז למה דוד המלך נענש? מסביר אדמו"ר הזקן, ולא על שלמד בעניין זה. זה שהוא נענש זה לא על זה שהוא הרגיש בעת הלימוד זמרה ושירה, וסס ועלז כמו שאמרנו קודם. זה יהודי כן צריך להרגיש. אלא על מה הוא נענש? על ששיבחם בזו המעלה לחוד. שהוא שיבח את התורה ואמר, המעלה שלה, שהתורה, כל הלכה אחת, משפיע על כל העולמות. זה לא שבח של התורה, התורה היא הרבה יותר מזה. הוא שיבח את התורה בכך שהוא מקור וחיות כל העולמות, אז זה הוא נענש. למה? שבאמת הוא גבוה למעלה-מעלה מבחינת קיום וחיות כל העולמות. כי הדרגה של התורה היא הרבה יותר גבוהה מכך, מזה שמחיה את העולמות. זה אמיתי שהכל חי מהתורה. אבל לא זה התכלית השבח של התורה. כמו שכתוב, איפה רואים שהתורה היא באמת יותר גבוהה מהעניין הזה, יותר גבוהה מלהחיות עולמות. כמו שכתוב, הפסוק אומר, ויעץ לו אמון, זה הולך על התורה, ויש שעשועים יום יום, כך אומר הפסוק, כך במשלי הוא אומר, הוא פירש מהמדרש, אמון, אחד הפירושים של אמון זה מופלא. מה זה נקרא מופלא? שהוא מבחינת פלא העליון התורה, מקורה מפלא, כמו שאמרנו, נפלאותיך או מחשבותיך אלינו, זה התורה, אז במילא יהודי, כמו דוד המלך, לא צריך לשבח את התורה על זה שהיא מחיה את העולמות, כי התורה היא הרבה יותר גבוהה מזה. וזהו יום יום, זה מה שכתוב במשלי, והיש השעשועים יום יום, מה הם שני הבחינות שכתוב פעמיים יום, זה נגד בית בחינות שהם נפלאותיך או מחשבותיך, כי החוכמה של התורה זה גם בחינת נפלאות וגם בחינת מחשבותיך של הקדוש ברוך הוא, אז לכן אומרים שעשועים יום יום. וזהו, זה הפירוש הפסוק והיה שעשועים, שהתורה היא בחינת שעשועים, דהיינו שהיא שעשועים של הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו. כביכול התורה היא שעשועים, הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה בעצמו. למשל כמו שאדם משתעשע בחוכמתו כשאומר דבר חוכמה, כמו שאדם אומר דבר חוכמה והוא נהנה מזה שהוא אומר דבר חוכמה, כן ויותר מכן לאין קץ ותכלית, כמובן באלף אלפים הבדלות, הקדוש ברוך הוא משתעשע בחוכמתו העליונה. אבל חוכמתו העליונה של הקדוש ברוך הוא, שאינה יכולה להתלבש תוך חל מן כלל, היא בכלל למעלה מכל מושג העולמות. אז לשבח את התורה בזה שהיא מחיית העולמות, זה התורה, זה כאילו הצמצום של התורה, זה הביזיון של התורה. אז במילא לכן דוד המלך נענש, על זה שהוא שיבח את התורה בעניין הזה, כאילו שזה תכלית השבח של התורה. כי התורה היא הרבה יותר גבוהה מזה. אלא שדוד המלך עליו השלום, זה שבפועל דוד המלך כן אמר זמירות היו לחוקיך, זה היה צריך לפי שעה, לא היה לו ברירה. לפי שעה, באופן זמני, באותו הזדמנות, הוא במיוחד כן הדגיש את הנקודה הזו. מדוע? כיוון שהוא היה בבית מגוריי, היה במקום שהוא פחד, שהיו לו שונאים. וכיוון שיש לו שונאים, הוא רצה לבטל את השנאה ולבטל את הכוח של השונאים. איך הוא עשה את זה? כיוון שיש כלל של ואין דינים נמתקין אלא בשורשם. כשרוצים להמתיק את הדין, כשהוא מרגיש דין, אז אפשר להמתיק את זה על די השורש, השורש העליון. דהיינו, מכיוון שיש בעולם אנשים ששונאים שלו, אז הוא ניגש לשורש של העולם. הוא עורר את מעלת השורש של העולם שהכל בא מהתורה, ובזה הוא ביטל את הדין. דהיינו בשורש התהוו את העולמות. כשנתהווה ונמשך מעין המוחלט, העולמות נמשכים מעין. אז דוד המלך אומר, מאיפה העולמות מקבלים חיות? מהתורה. אז הוא התבונן במקור של העולמות. להתענג ולסמוך בחלקו שהוא ממשיך בתורתו לקיום וחיות העולמות. מכיוון שהוא התבונן בשורש האלוקי שמהווה את העולמות, אז בזה הוא רצה להמתיק את הדינים של אלו שהיו שונאו. שעל די זה ממילא התבטלו כל המונים. מאחר, למה הם התבטלו? שמקבלים חיותה ממנה, והם בטילים לגבה. כי הוא בעצם מתבונן בכך שהתורה שהוא לומד, הוא המקור האנרגיה של כל העולם. הוא המקור גם של הסונים שלו. אז הם בעצם בטילים למקור. אז הם בעצם נהיים קנועים תחתה, ובזה הוא מבטל אותם. כשממשיך אורה למטה, כשממשיך את האור האלוקי הזה למטה לעולמות, טיפול עליהם מימטה ופחת, כממשיך עליהם אור כזה, שהוא יותר גבוה ויותר נעלה מהם, והיו כלא היו. אז זה הסיבה שדוד המלך דווקא אז, זה היה לפי שעה, הוא היה צריך כן להתבונן בנקודה הזו של זמירות היו לחוקך. וזו העיצה שיצאו חזל, זה אותו רעיון שחזל אומרים, שאדם נמצא במצב שיש לו אויבים ויש לו מציקים, אז חזל אומרים, בגיטין השכם והערב עליהם לבית המדרש והם קלים מעליהם. אתה תלמד תורה ותראה שכל האויבים קלים מעליהם. כמו שאדמו"ר הזקן הביא את זה בחלקו הראשון של המאמר. מה הקשר? זה אותו נקודה שאנחנו אמרנו כרגע. וזו היה יצא שיצאו חזל השכם והערב עליהם. דהיינו, מה הכוונה? מה זה השכם ומה זה הערב? שיהיה בבחינת עליהם. תתבונן שהתורה שאתה לומד זה עליהם, זה מעל כל הבריאה. מעלה, מעלה וגבוה מהם. מה אתה פוחד מהאויבים? אתה יותר גבוה מהם. אתה לומד תורה שהיא בעצם החיות שלהם. דהיינו בבחינת עסק התורה שהיא גבוה ונעלה מאוד, שהיא מקור חיותם. אז אם אתה מתרומם עליהם, אז לכן הם קלים ומתבטלים מעליהם, וממילא נדחים. אז לא צריך להילחם איתם. הם מתבטלים לגמרי מחמת העוצמה של התורה. זה נקרא השכם, והערב, מלשון ערב, הערב עליהם היינו בבחינת נפשי כאפר, לא כל תהיה, כשאתה תהיה בביטול כאפר, כמו ערב, לדום ולסבול, כנל שיהיה כאפר וארץ, שממנה יצא לחם וכל ההשפעות ממטה למעלה אחר מתן תורה, כמו שאמרנו שדווקא העולם התחתון הוא המקור של כל ההשפעות של כל הבריאה, אז אדם ירגיש שהוא מתבטל לתורה, והתורה היא המקור של כל החיים וכל העולמות, דיינו, כשנברר הטוב מן הרע, זה נותן חיות לכל הבריאה, וזה עם ימי להיפול הרע ויבוטל. אז זה ההיצה. זה נקרא השכם והרב עליהם, שאדם יתבונן שכל האנרגיה של האויבים, של הסונים, הם באים בעצם מהתורה, והוא לומד את התורה, אז הוא בעצם יותר גבוה מהם, ואז זה מבטל אותם. כמו שכתוב, יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך, כי אין להם חיות. אז יש מצב, כמו שאומרים, לפי שעה, שאדם צריך להתבונן בבחינה הזו. אבל האמת, לא זה הבחינה המקסימלית של התורה, התורה היא הרבה יותר גבוהה מזה. אבל באמת אין זו לבדה מעלת ושבח התורה. אי אפשר לומר ששבח התורה הוא בזה שהיא נותנת חיות לעולמות. התורה היא הרבה יותר גבוהה מזה. כי אם כמו שכתוב בלילה, שירו אימי, שירו קרי, שירו קרי דהיינו השיר של הקדוש ברוך הוא, דהיינו שעשויים של הקדוש ברוך הוא, והשעשויים של הקדוש ברוך הוא זה לא זה שנותן חיות לעולם, אלא שעשויים של הקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר גבוה, כמו שאמרנו קודם, כמו אדם שמשתעשע בחוכמתו. כמו שכתוב, היה אצלו שעשויים, על זה אומר הפסוק, זה יהיה עמי, ובלילה שירו עמי. דהיינו שאדם נמצא פה בעולם, מה הוא צריך להרגיש? ממה צריכה להיות לו השמחה? לא העונג והשמחה שהתורה מחיה את העולם, אלא הוא צריך שיתעורר לו השעשויים של האלוקות. כמו שכתוב, ישמח ישראל בעושיו, מה הוא שמח בעושיו באלוקות. והנה, על ידי בחינת שמחה ותענוג הזה בתורת השם, כשאדם יהיה לו את העונג האמיתי בתורה, לא הבחינה של זמירות בזה שהוא מחיה את העולמות, אלא שיהיה לו את השמחה והתענוג של אלוקו, שזה הרבה יותר נעלה מזה שהוא מחיה את העולמות, אלא יאיר לו בחינת התורה כמו שהיא מצד עצמה, יסיר כל מונע מבית ומבחוץ, ואין רע יורד מלמעל הכלל. אז זה המעלה הכי גדולה, זה בכלל יגרום שלא יהיה לו שום מניות ועיכובים. זה הכל כשיהודי יש לו את הדרגה הנפלאה של השעשויים, כמו שאומר על הקדוש ברוך הוא, ויש השעשויים יום יום. מה זה יום יום? זה מאיר לו הנפלותיך ומחשבותיך. זה הגישה הנכונה ללימוד התורה. שאין כן כשאין לו בחינת השעשועים הנעל. מה קורה כשאדם לומד תורה אבל הוא לא מאיר לו העונג האלוקי, אלא הוא חושב על הבחינה הנמוכה. עליו נאמר, זה אומר הפסוק, שעליו היה פתיח של המאמר, היא מקץ שנתיים ימים. מקץ שנתיים ימים זה החיסרון. אין לו את הימים, אין לו את היום יום. פירוש שבחינת שנתיים ימים, מה זה בחינת שנתיים ימים? זה שמבחינת יום יום, בחינת השעשועים הנ"ל, לא מאיר לו אצלו, הם אצלו בקץ ותכלית, כלומר שאין לו בחינה הנ"ל בעסק התורה. מה קורה אצל יהודי שאין לו את העונג כפי שצריך להיות עונג אלוקי, אלא זה חסר לו, זה נקרא ואי מקץ שנתיים ימים. אז מה קורה לפרו? אמרנו, פרו זה ההתגלות של הנשמה שלו. אז היהודי הזה לומד תורה, הוא מרגיש עונג בתורה, אבל במקום שיהיה לו את העונג האינסופי, אז מה קורה? הוא פרו חולם. חולם, מה הכוונה? פירוש אף על פי שיש לו בחינת פרו. והסברנו מה זה נקרא הדרגה של פרו, שהוא בחינת התגלות אלוקות, על ידי התפילה, או פרו זה מלשון כמו שאמרנו, התפרעו והתגלו נאורין, אף על פי כן אינו בבחינת טעמים, אין לו, אמרנו הרי שבתורה יש טעמים, יש נקודות. אם היה לו את זה בבחינת טעמים, דיינו היה לו את הטעם, את העונג, את השעשועים האלוקיים, זה היה מצב הרבה יותר נעלה, מצב הרבה יותר טוב. אבל אם חסר לו את הבחינה הזו של השעשועים, חסר לו את הטעמים, שמבחינת הניגון ושעשועים הנעל, אז מה יש לו? יש לו כי אם מבחינת נקודה ברי שיעטוון, יש לו חולם, המילה חולם זה כמו חולם, זה הניקוד שיש בחולם, זה הניקוד שיש בראש האות למעלה, בצד יש נקודה קטנה שזה חולם, אז מה המשמעות הרוחנית של העניין? כי הנפש מלאה אותיות, ואור השם שמאיר בה הוא מבחינת נקודה קטנה בראשו לבד. במקום שיאיר לו שעשועים בכל כולו, שעשועים אלוקיים, יש לו רק נקודה קטנה למעלה, שמתנוצץ בשכלו הערת ממשכת אלוקות, אבל אינה מלובשת בתוכו, כי מבחינת מה עקיף עליו? כיוון שהוא לא מתבונן בשעשועים האלוקיים, אז כל ההמשכה שהוא ממשיך על די לימוד התורה, ועל די התפילה, זה באופן של מה עקיף, זה לא משפיע עליו בפנימיות. ואז מה קורה עם זה באופן של מה עקיף? מה החיסרון? בא הפסוק ואומר הלאה, והנה עומד על היור, מה הכוונה והנה עומד על היור? שממנו גם כן נמשך בחינת המשכה לשבע פרות הטובות. נכון שמלימוד התורה כזה ומתפילה כזו יש שבע פרות טובות. שזה המעלה. מה זה שבע פרות טובות? שם זין מידות, אהבה ואירה, הטבעיים, שיהיה אחר התפילה מחמד זה בסומר רב, זה טוב. בתחילה באמת יש לו מזה המשכה טובה, ויש לו התעוררות של רגש, כמו שצריך להיות. אבל זה לא מחזיק מעמד. מה קורה? אבל אחר זה, הנה שבע פרות אחרות. אחרי זה באים שבע פרות אחרות, באים מתעוררים המידות השליליות, ותוכל בלא נודע. נעלם לו כל המידות האלוקיות. כי אם כל השעשועים שלו הם קשורים לסדר השתלשלות ולעולם, אז אין לזה את העמידה התמידית, ואז המידות הרעות שנולדו לאחר מכן, אוכלים ומעלימים את המידות הטובות. שבערך זמן רב אחר התפילה, כשעובר קצת זמן אחרי התפילה, יוכל להתעורר מידות ותאוות גשמיות, ומשקחות לגמרי את מידות הטובות, אהבה ואירה שבשעת התפילה. במקום שהיה לו את האהבה ואירה הטובה בזמן התפילה, אחרי שעובר זמן, מתעורר לו המידות ההופכיות. אבל מה שאין כן מבחינת הטעמים, אם היה לו את הדרגה של טעמים דהיינו שעשויים של המלך, הוא היה מרגיש בתורה שזה אלוקות הרבה יותר גבוה ממה שזה מחיי עולמות, אלא את השעשויים של המלך בעצמו זה נקרא טעמים, שמבחינת שירה וזמרה כמו שהוא אמר, הוא בלילה שירו עם מי, אם היה לו את הבחינה הזו. על זה אמרו כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, בלילה שירו עמי. מה זה חוט של חסד? שחוט של חסד ואהבה עליונה באה עליו מלמעלה, אהבה חדשה יותר מכדי טבעו של נפש אלוקית. אז יהיה לו גילוי של אהבה, שזה לא אהבה כזו שאחר כך יכולים לבוא שבע פרות רעות ולבטל את זה. אלא אם השייך לא אהבה גבוהה לדווקה בו התברך, בחינת אהבה בתענוגים, ומשם נמשך יאור והמשכה לבחינת נקודה ברישי עטוון, שהיאור הוא עומד על החולם, וממשיך עליו והערה רבה בעצמה שלא יהיו פרות הרעות כלל, כי אין רע יורד מנמל. זאת אומרת, וזה זה תלוי. אם האדם יעורר את השעשועים האלוקיים, אז להפך, אז היאור יתבטל לאור הגדול ולא יהיה שבע פרות רעות, יהיה רק טוב. לעומת זאת, אם זה מקד שנתיים ימים, אז מה קורה לפרו? חולם, נשאר חולם, והנה עומד על היום, ואז יש את ההמשך של השבע השליליות שאוכלות את השבע הטובות. וזה הנקודה של המאמר, שיהודי צריך לעורר בלימוד התורה שלו את התענוגים והשעשועים האלוקיים העליונים שנמצאים למעלה.